תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. רבותיי, הימים האלה ימים קדושים ביותר. אמנם אנחנו יום ראשון של חול המועד סוכות, שזה תחילת המועד, אבל צריך לדעת לנצל כל יום וכל שעה. חבל שאנחנו אין לנו סוכה כאן לשבת בה ברווח, אבל המנה לי בבית, כל אחד ישתדל בבית לשבת בסוכה כמה שיותר. צוות סוכה, תדעו, פי כמה מארבעת המינים. ארבעת המינים, רגע אחד ביום הראשון, כתב לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות צמרים, בענף עץ אבות וערבי נחל. כיוון שאדם נטל את הלולב והאתרוג בידו, קיים את המצווה. זהו. שאר הימים, מה שאנחנו עושים, זה דרבנן. כי בתורה כתוב ביום הראשון. מתי זה היה היום הראשון? אתמול בבוקר. היום כבר זה חול המועד. זה תקנת רבון החמבי זכאי. זכר למקדש. שלולב ניטל שבעה במדינה. אז זה הסדר. אבל שבעה בסוכה, ולא שמים לב. שבעה בסוכה היא חמורה פי כמה וכמה. אני נמצא בסוכה 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל רגע אתה מקיים מצוות עשה. בדקה אדם מקיים 300 מצוות עשה, של בסוכות ישבו 7 ימים. אחד אחרי השני, 300. משך 24 שעות אתה עושה חשבון כמה יוצא. בדקה יש לך, בשעה יש לך 60 שניות דקות. תעשה חשבון ותמצא חבילות חבילות של אלפי אלפי מצוות שאדם יכול לקיים בישיבה בסוכה. אז זה שאנשים, אתם רואים, מסתובבים, זה לא טוב, זה לא נכון. זה לא דרך שמלכים בקור חג, לחיוקר אצל זה או לחטייל שם. חג לא נברא בשביל טיול. נתקן לנו שנשב, נלמד תורה, נעסוק בה. אנחנו צריכים להכין את עצמם לשמחת תורה. מה גם שהדין עדיין לא נגמר. אמנם עברנו בשלום את יום הכיפורים, ונקווה שנחתמנו כולנו לחיים טובים ושלום. אמן. אבל יש עוד חתימה בליל הושענא הרבה. זה יוצא יום ראשון בלילה. ראשון בלילה, אדם מזהר אותה לילה לא ללכת לשום מקום. תחילת הלילה יתפלל ערבית, ואחר כך יושב בסוכה ויתחיל ללמוד. מה צריך ללמוד אותה לילה? בעיקר, עיקר העיקרים, חומש דברים. כל חומש דברים כולו, מאלה הדברים שדיבר משה עד לעיני כל ישראל. ואחרי זה, לפי הזמן, תרג מצוות, אתה רוצה אחר כך יושב ואוכל קצת עם בני המשפחה, שיר להם, ואחר כך יושב ללמד. ואחרי החצות קוראים תהילים. אנחנו תהילים לא קוראים בחול המועד, רק ביום טוב או בליל שבת. אבל בשושנה רבה תקנו לנו שכן. למה? כך כתב הריקנטי, הריקנטי עליו השלום, היה מקובל גדול, הבן מנחם הריקנטי, שהיה מעשה בעירו, שהיה יהודי אחד שעמד בבית הכנסת ולמד את כל ספר דברים וגם תרי"ג מצוות ועוד מדרשים, ויצא אחרי חצות לילה כשהלבנה זורחת, הלך לראות את הצל שלו. כי בזוהר כתוב שם, נורא מה שכתוב על אותה לילה, אז נגזר עליו מה יהיה איתו כל השנה. הכל נכתב ונחתם. אז נכתב בראש השנה, נחתם ביום הכיפורים. אבל יש חתימה שנייה, כמו שהמלך שולח איגרת, בסוף האיגרת הוא חותם, זה היה ביום כיפור, חותמנו בספר החיים. אבל אתה רואה בליל השנה רבה, עוד פעם אנחנו עושים סליחות, המנה, התבינם בספרה דהיה. כבר אמרנו ביום כיפור, מה חזרת עכשיו? כן, יש חתימה שנייה על המעטפה, וזה נגמר. ועדיין, אומר הזוהר הקדוש, תראו בזוהר של ראש השנה רבה, עדיין אפשר לתקן כל הלילה וכל הלמחרת, עד יום שמיני עצרת ויום שמחת תורה, נמסרים המעטפות ביד המבצעים, ואחרי זה אין מה לעשות יותר. אבל יש כמובן תמיד טוב בלב, לפעמים אפשר לבטל גזרות כל, אבל צריך עכשיו בימים האלה בקלות אנחנו יכולים, ולכן אנחנו כל יום עושים הקפות עם הלולה והאתרוג, צועקים השענה השענה תחם עלינו מנה אל אחד, ויש אומרים שיניים, כן, זה הדרך, מזכירים זכות האבות. כל זה שאנחנו עדיין נהיה תחת ההשפעה של ימים נוראים. אלא יש הבדל אחד, הימים של עשרת ימי תשובה, ימי דין. אז כל אלה שאתם רואים, לא עליכם, שאם מתו מקורונה, אם חלילה תאונות, אם חלילה וחס, פתאום נפטרו, זה נגזר עליהם בעשרת ימי תשובה. אולי אם היו מתפללים יותר חזק, אולי, מי יודע, זה היה משתנה הדין. אבל הימים האלה זה חסדים. כל המתנות שיש לך כל השנה אתה מקבל. אתה צריך להתחתן, הוא צריך לחתן את הילדים שלו, צריך פרנסה, צריך שפע, צריך חוכמה, צריך בנים יראי שמיים. זה בימים האלה, שבעה ימים של סוכות, כל יום כנגד יום בשבוע. היום היה כנגד ימי ראשון כולם, הלילה מתחיל יום שני, זה הולך לפי מספר הימים של שבועות. יום השנה רבה שבת, כל שבתות השנה. אחרי זה בשנה רבה תקים נחתמים, ועדיין אפשר לתקים במשך היום. לכן יום השנה רבה אדם לא ישכח, יקרא שניים יקרא ואחד תרגום, וזאת הברכה. כמה זה לוקח? חצי שעה, שניים יקרא ואחד תרגום, ויסיים את התורה ויתחיל שלוש פסוקים מבראשית ברא אלוקים. ואחר כך יש לנו את, גם יש לנו עוד דבר על הלילה הזאת, שאנחנו משיגים ערבות שנקראים הושענות. אלה חמש בדי ערבה, כך אומר הזוהר הקדוש, זה כנגד חמש אותיות מנצפח שהם דין, הם באים בסוף המילים מם, נון, צדי, פי, כף, ואתה חובט אותם בקרקע, אתה ממתיק את הדינים. קרקע צריך שיהיה אפר, חפש איפה יש גינה, ולא חייב במניין, יכול גם ביחיד, חכה על האפר חמש חבטות, לא צריך חזק, יש כאלה מכים בחוזק כל הכוח, יש כאלה בבית הכנסת, על הארון קודש, על הקירות, על האנשים, על הספסלים, מה סולדך, מה זה? מה חבטה? למה? אם אתה חובט בראשון ואתה נחתך הערבה, פסול. אני צריך שיהיה חמש חבטות כשהערבה קשרה עדיין. והערבה, אם היא כתומה, מה זה כתומה? למעלה נקטמה, נחתכה, פסול. תחפש חמש בדים שהם שלמים. העץ שלהם שם למעלה אורגינל, לא מועיל. בהדס, בגמרא, במשנה כתוב מותר, אפשר לקטם ראשו, למשל יש לו הדס ארוך, מטר וחצי, יכול לחתוך אותו, כל 30 סנטימטר הדס אחד, לפי ההלכה אין בעיה, זה משולש, אבל בערבה לא. לולב לא. תחזר. ואז לוקח את הערבה הזאת, קושר אותה, חמש, אגודה. אנחנו נוהגים לקשור בענף של לולב ישן שהיה לנו מערב סוכות, שקשרנו בו את החי חוליות. לוקחים עלי אחד וקושרים, ומחזיקים את זה, מתכופף לכיוון הקרקע, ואומר, חבית ברים, צריך להרים את זה כנגד השפתיים. לא ממש פה, כנגד. זאת אומרת, הוא אותו קו. אומר, חבית, חבית, ולא בריך, וחובט. חבית, חבית, ולא בריך, וחובט. חבית, 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 לא חבית. חבית של יעין. חובט. חבית, חבית, ולא בריך. משתיק את כל הדינים וכל המקטרגים, לא יכולים לקטרג עליו. שלא יוכלו להזיק לנו ולא לעשות לנו שום דבר רע. זה מחסל את כל האויבים והשונאים שיש לנו. מי מחסל אותם? כיפת ברזל? את האיראנים, את הסורים, את החמאס. נכון שיש חיילים, יש אנשי מגלן, יש אנשי קומנדו ועוד, אבל מי שומר עליהם? הקדוש ברוך הוא, על ידי המצוות שאנחנו עושים. אז יזהר ביום השנה רבה כולו קודש קודשים. אחר כך יבוא שמחת תורה, אנחנו שמחים בתורה הקדושה, תורה שמחה בנו, צריכה לשמוח בנו שנתהרנו, נהיינו נקיים מהכל. אז אמרתי היום נתחיל קצת בענייני ההלכה, זה להבין את הסוגיה של הסוכה, מה המעלה של הסוכה והסכך והדפנות. אז אני אשתדל להסביר את הדברים בצורה מופשטת יותר, שיהיו מוסברים ומובנים לכל.
האם זה נכון שלשים את הערבה אחרי שהחבטה על הבית, על הדלת של הבית הראשית, של הכניסה הראשית, זה נכון?
זה לא העיקר, העיקר זה החבטה.
אחרי החבטה
אתה שואל כעת, אנשים מחפשים סגולות, אז הם מחפשים סגולה לקחת את הערבה ולשים אותה מעל הפתח של הבית מבפנים, כדי שלבואו לא גנבים ולא שודדים ולא ערבושים ולא כל מיני אחברושים וכדומה. כן, כך כתוב שנוהגים. אחר כך שורפים אותה מחמץ בפסח, ערב פסח. אז אם הוא ישרוף, מה יישאר לו? אז הוא לוקח של שנה קודמת, תמיד לעשות יגלגל שנה וחצי, ככה הולך מחזוריות. בסדר, עכשיו בואו ניכנס לסוגיה קצת, להבין. יש, תדעו רבותיי, הבדל בין הסכך לבין הדפנות. ידוע, סוכה צריכה להיות שיהיה לה שלוש דפנות, מעשה אפילו שניים, ושלישית אפילו טפח יוצא לחובה. תנו רמז, סוכה, סמך, כף, ה. סמך זה ארבע דפנות. כף, שלוש דפנות. ה, שתי דפנות, ועוד טפח הרגל של העז, טפח היה. שלישית, כך כתוב, שני דפנות כלכתן, שלישית, אפילו טפח, כך אמרה הגמרא. עכשיו, מה דין הדפנות? נצור שיהיה דפנות. ודפנות, שלוש דפנות, משלושה צדדים, ועליהם יבוא הסכך. קודם צריך לעשות את הדפנות, אחר כך עושה את הסכך. עכשיו יש גמרא, רבי יוחנן אמר שם בגמרא, ממה עושים את הסכך? לדעת, להבין מה קורה פה, ותדעו שיש בזה גם סודות ואורות גדולים. רבנו הארי כתב מה שאמרנו, סמלות תחת הראשי זה ימים של עשרת ימי תשובה, ואם לא תחבקני זה הימים האלה שאדם יושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו ביד ימין. אז מה ואם לא תחבקני? אומר רבנו הארי דבר פלא פלאים, כל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. עכשיו יש לך פה את הפרק הראשון של הזרוע, מהכתף עד האמצע מרפק, זה דופן אחת. דופן שנייה זה מהמרפק עד כף היד, שורש כף היד, וכף היד עושה איזה דופן שלישית, זו שלישית אפילו טפח. אז הוא כביכול מחבק אותנו. ומה קורה בסכך? אומר הזוהר הקדוש, כחבי רבנו ארי, הרי במשנה כתוב שלא יהיה מעובה כמין בית, לא ישים סכך עווה, אלא יעשה קצת שיראה את הכוכבים שאושר יהיה לראות אותם. למה? יש סוד בדבר. יש אורות שיורדים מלמעלה כל הזמן ומטפטפים לתוך הסוכה על ראש היושב שם. תאר לך איזה זכות זאת. תקרא בספר סוכה בציון, מובא שם שהמקובלים כתבו שבצד דרום, פה בדרום, יושב אברהם אבינו ואצלו משה. בצד מזרח, בצד צפון, יושב יצחק אבינו ואצלו אהרון הכהן. בצד מזרח יושב יעקב אבינו. בצד מערב, שם יושבים יוסף ודוד. אז הסדר הוא אברהם, יצחק, יעקב, משה עוד פעם ימין, אהרון שמאל, שזה צפון, אחר כך יוסף זה מערב, ודוד שמה. זה ארבע צדדים. זה נוסף על מה שהקדוש ברוך הוא נחבק אותנו. ועל הכל, בתוך השכח, יורד אור כל הזמן, יום ולילה. כל דקה אור חדש שלא היה. אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים ונדהמים מה יש בסוכה, איזה אורות. אדם לא היה עוזב את הסוכה אפילו לרגע. אבל בשביל ללמוד תורה, מותר. אנחנו הולכים. איך אמר רבי אלעאי הזקן? משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים ביתם במועד. אנחנו יוצאים מביתם במועד. עצלנים, כן, טוב להיות עצל בכל המועד, לא לצאת לא לכבישים ולא לדרכים ולא לאף מקום, אלא לשבת בסוכה. זה המצווה הכי גדולה. אז עכשיו הגמרא שם שואלת, ממה צריך לעשות השכח? אנחנו יודעים, יש לנו היום שולחן ערוך, אבל איך הגענו לשולחן ערוך? אמר רבי יוחנן, כתוב באוספך, בהג האסיף, באוספך מגורנך ומקבך. מה תורה צריכה להגיד? מה אנחנו אוספים? אחד אוסף חיטים, אחד אוסף חומוס, שני אפונה, השלישי אני יודע מה, כל אחד אוסף פירות, מייבש אותם, שזפים, ענבים. למה התורה צריכה להדגיש באוספך מגור לך או מי יקבך? זאת אומרת, זה החג שלנו, חג האסיף, שאדם שמח, רואה את המחסנים שלו מלאים. איי, כמה חיטים יש, כמה אורז יש, כמה תירס. היום תירס זה דבר בסיסי. ועוד ורואה פירות וירקות שאפשר לייבש אותם, לשמור אותם לכל החורף. יש לנו חורף ארוך השנה, שני הדרים. אוספך, הגמרא אומרת, בפסולת גורן ויקב הוא מדבר. כך אומר ביוחנן, פסולת גורן ויקב. זאת אומרת, מה פירוש פסולת? ואם זה פסולת של משהו אחר לא מועיל, מועיל. אלא תלמד מפה מה העניין. אז אני צריך שלוש תנאים כדי לקיים את המצווה של השכח. שלוש תנאים בשכח. אחד, דבר שצומח מהאדמה, זה נקרא גידולו מן הארץ, צומח באדמה. שתיים, שיהיה דבר שאינו מקבל טומאה. מה פירוש? לא יועיל שאני אקח כיסא שנשבר או שולחן שבור ואני אעשה אותו שכח. זה לא מועיל. וכן כל מיני כלים, בגדים, דברים שאני רוצה לסכך בהם, לא מועיל. שכך צריך להיות דבר שלא מקבל טומאה, שלא אין בו שום זה. זה שתיים. שלוש, צריך שלא יהיה מחובר לקרקע. לכן מובן במשנה שאילן, שהוא תקוע, שהוא צומח באדמה, והוא מסכך בענפים שלו, זה לא מועיל. צריך לחתוך את האילן, או להרבות הרוב יהיה עלים מנותקים מהקרקע. ואם יש מיעוט עלים שמחוברים לקרקע, זה מועיל. אבל הרוב שיהיה מנותק מהקרקע. אז זה הגמרא דרשה, אמר רבי יוחנן. רש"י במקום מסביר מה זה שפסולת גורן ויקב הוא מדבר. הלו, תקשיב לי, תקשיב, חבל. אני מדבר גם אליך. דברים פשוטים, כל אחד יכול להבין. רש"י הסביר, כדאי מאוד להבין. רש"י הסביר שהמדובר הוא בתורה מדברת בכולם כשרים לדפנות. זאת אומרת, רש"י כך אומר במקום, שאלה זה לסכך. אז לסכך אני צריך שלא יהיה מחובר לקרקע, ואני צריך שיהיה גידולי קרקע, ואני צריך שלא יהיה כלי שלא מקבל טומאה. אבל אם אני רוצה לעשות את הדפנות מאילנות, אין בעיה. אילן שתקוע באדמה, או יש לי כנראה עצב ברוש בשורה, ואני רוצה לעשות אותם דפנות, מצוין, מועיל. ואפילו בהמה, הגמרא אומרת, יעמיד בהמה, והיא לא תזוז לו, אבל, והיא בתוך דופן. גולם. אז זה מועיל. וכן, אז זה הדרך. אז רש"י אמר, אלה קשרים לדפנות, הפסולים, למה? ששנינו, כך שנינו במשנה, סוכה. רש"י מסביר שסתם סוכה מדבר על הסכך, לא על הדפנות. אז הנה כבר אתה רואה חילוק, הבדל גדול, שמיים וארץ, בין הסכך לבין הדפנות. מה שאמרנו שצריך שהסוכה יהיה לה שלוש תנאים, מדובר בסכך, אבל לא מדובר בדפנות. דפנות יכולות להיות גם מברזל, גם מפלסטיק, גם מכל דבר שאתה רוצה. לא גידולי קרקע, כל דבר שיהיה, את הדפנות אתה יכול לעשות, אין בזה שום בעיה. זה עד כאן דברי רש"י בעניין שלנו. עכשיו, יש לנו, צריך לדעת, אז ככה כולם הפסולים ששנינו, זה הכוונה, אז זה כך. למה? הוא מסביר, סתם סוכה זה סכך, לא מדבר על הדפנות. עכשיו, יש לנו עוד סוגיה, סוכה שהיא גבוהה, נותה משנה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, 10 מטר הגובה פסולה. למה היא פסולה? בגמרא נאמר שני טעמים. יש נפקא מינה, או נשים לב, כדי להבין את המתיקות של התורה. רבה, ידוע, רבה ורבי זרה היו חברים. הרי הם עשו יחד משתה ביום פורים. נכון? מה עשה רבה? קם רבה ושחט את רבי זרה. למחרת, אז ששחט אותו, היה אותו. שנה אחרת, אמר לו, בוא נעשה יחד סעודה, אמר לו, די. מספיק מה שהיה שנה שעברה. אז יש ויכוח, האם צריך להשתכר כך או לא. אז הביאו ראייה, שהנה הוא שחט אותו, לא טוב. הביאו ראייה, לא, שהנה, שנה שעברה, בכל זאת הוא אמר לו, בוא, הקופה. אז מועיל, יש בזה ויכוח בין הפוסקים. להלכה, הרמב״ם כתב לו לא להשתכר יותר, אבל רבה ורבי זרה היו יחד בבבל, שני חברים. אז רבה דרש, מאיפה למדנו שאם גבוהה 20 אמה היא פסולה, הוא הביא לשון הפסוק, שהפסוק אומר, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, והתורה ממשיכה ואומרת, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, אני צריך, כשאני יושב בסוכה, להסתכן ולדעת, אתה רואה את הסכך הזה? ככה הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו במדבר 40 שנה בסוכות, היינו בסוכות. אני לא נכנס כעת המחלוקת אם זה ענני חבוד או סוכות, שניהם אמת, סוכות ממש, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. וגם סוכות, גם תגיד ענני חבוד, היינו אחר. אין בעיה. אז זה הטעם שרבה אומר, מפה אנחנו לומדים למען ידעו דורותיכם. ואם זה גבוה 20 המעל, לא מרים את הראש עד כאן, לא יכול. נרים את הראש, גובה מסוים של העיניים שאני יכול לראות, אבל לא יותר מזה. זה סברת רבה. רבי זרה אומר משהו אחר. הוא אומר מביא פסוק אחר. עכשיו זה לא סתם כל אחד דורש דרשה. יש ביניהם איזה קונקרציה, איזה משהו. רבי זרה אומר, כתוב פסוק, וסוכה תהיה לצל יומם. סוכה צריכה להיות צל. סוכה זה צל. עד 20 אמה אדם יודע שהוא בצל הסכך. מעל 20 אמה הוא לא יושב בצל סכך. למה? הדפנות גבוהות מאוד ומסתירות את השמש, מסתירות הכל, אז הוא יושב כאילו בצל הדפנות, ואני צריך לשבת בצל הסכך ולא בצל הדפנות. אז הוא חולק על רבה, והוא גם חידש לנו חידוש שאני לא יכול לשבת בצל הדפנות, שהדפנות לא יכולות להיות צל. תכף תראה מה נפקה מן הערב, לא בכי, הם לא, גם רבה מסכים שהם לא, אבל למה רבי זרה שם דגש על זה? אז רבה טוען, למען ידעו דורותיכם, אז אני יודע כשאני רואה שזה תקרה פחות מ-10 מטר. כמה זה 20 אמה? בערך 10 מטרים. אבל אם זה גבוה מ-10 מטר, פסול. אבל רבי זרה אומר, לא מטעם זה, מטעם שאני צריך שכבר אם זה גבוה הרבה, 10 מטר, אז הדפנות עושות הצל. ולא הסוכה עושות הצל, ואני צריך שיהיה לי צל של סוכה ולא צל של דפנות. זה אומר רבי זרה.
הרב, יש גם תשבו כאין תדורו.
איך?
תשבו כאין תדורו.
מה?
זה גם כמו הבית שלו.
מה הבית?
תשבו כאין תדורו, זה צריך להיות כמו הבית, לא כמו בית בעצם.
אתה יכול להסביר לי מה הוא אומר?
תחזור עוד הפעם.
גם הוא לא הבין.
אני אומר תשבו
כי אין תדור.
תשבו כי אין תדור. הסוכה אומר תשבו כי כן
תדור. נו, מה הבעיה? תשבו כי אין תדור.
אני שואל, זה צריך להיות
גם כמו הבית. זה לא נכנס כעת לכאן. אנחנו מדברים כעת, מה הטעם, איפה הראיה, שאם זה גבוה 20, מה זה פסוק? אז רבה הביא לך את הפסוק, למען ידעו דורותיכם, ואילו רבי זרה הביא פסוק, שצל, זה צריך להיות צל, מאיפה אני לומד זה? זה לא בגלל תשבו כן תדורו, זה בגלל מה עושה לי את המצווה, מה גורם לי להבין שאני יושב בצד סוכה. זה מה שהוא אומר. עכשיו יוצא שהוא סובר רבי, לפי רבי זרה, שלא יועיל הצל של הדפנות. דופן לא יכול להיות צל אלא רק הסכך. עכשיו יש בגמרא בהמשך רבי יושיע. רבי יושיע אומר גם דפנות נקראות סוכה. הוא אומר לרבי זרה, אתה אומר, כבודו אומר, שהצל זה סכך ודופן זה לא סכך, בוא אני אראה לך ראייה, וראייה מהתורה שגם דופן זה סכך. איפה? כתוב שהקים את המשכן וסקותה על הארון את הפרוכת ולמעלה. הפרוכת איפה הייתה? בדופן. והפסוק קורא לזה וסקותה, כלומר זה עושה סכך. אז הנה יש לשון סכך על דפנו. אז רבי יושיה טוען שאני יכול לשבת בצד דפנות ולא לא, לא להימנע. אז הוא יסכים עם, רבה, עם הטעם של רבה, הוא יסכים. למה רבה מאמר, אני צריך לראות את הסכך ולשבת בצד הסכך. אמנם הוא אומר שאני יכול לשבת גם בצד הדפנות, אבל הוא אומר, הוא מסכים עם רבה שזה טעם שתופס, ואז מעלה מ-20 אמה, זה פסול. ככה הוא אומר רבי יושיע. עכשיו, בוא נראה הלאה. בוא נראה הלאה. אז מה הדין עכשיו? סקותה על ארון תפוחת. אז עכשיו יוצא שהוא קורא, רבי יושיע, קורא לדפנות גם כן שכח. כי הוא טוען יש פסוק וסקותה על ארון תפרוכת. פרוכת זה שכך. זה לא כמו שאתה אומר, השכך זה רק תקרה. לא, גם דופן זה שכך. עכשיו השאלה אם פוסקים כמו, ואם הוא סובר בכל הדברים אני אומר שהדופן זה כמו שכך, או רק לגבי לסכך. אבל לגבי שאר דברים, לא. זו שאלה שנשאלה. אז יש מחלוקת בין הפוסקים בזה. ואביה נחלק, ונחלק איתו, נחלקו איתו תוספות. אביה היה מהראשונים. אביה העזרי. הוא כותב, כך כתב המורדכי, שמו, שהדפנות יכולות להיות כסכך בכל העניינים. בלי הבדל, בלי הבדל. אבל באו הרש"ל, רבי שלמה לוריא, שהענק מגדולי הפוסקים, וגם הפני יהושע, שהיה מגדולי המפרשים של הגמרא, שניהם כותבים כמו תוספות, שלא רק, הוא דיבר רק לעניין שכך, אבל לא לשאר הדברים. דופן זה לבד, זאת אומרת, הדופן יכול להיות מדברים שמקבלים טומאה, דופן יכול להיות מאילנות, יכול להיות מזה, אבל לא כמו שסובר הרביה, שדופן זה כמו זכך. זה עד כאן שלב אחד בהבנה של הסוגיה הזאת. אז עמדנו כעת, רגע, עוד מעט, עוד דקה, אנחנו נגיע אליך, אל תדאג, עוד דקה. בואו נמשיך הלאה, מה הוא אומר אחרי זה. רבי יושיע אומר שמה חמתה מרובה מצילתה, כן? עכשיו, מה למדנו? למדנו שאני צריך שלושה דברים אני צריך בסכך, שהם מכשירים את הסכך. ואם חסר אחד מהתנאים, סכך נפסל. מה הם? אחד שהם גידולי קרקע ולא דברים אחרים, פרסלים או פלסטיק וכדומה. דבר שני, אני צריך שיהיה תלוש מן הקרקע ולא מחובר לקרקע. מה זה תלוש? יכול להיות עץ שתקעתי אותו באדמה, כן, אבל אין לו שורשים. זה הכוונה תלוש, שאין לו שורשים, הוא לא צומח. דבר שלישי, שהוא לא מקבל טומאה. זה דבר שלישי. לכן יש ויכוח על סולם. אם לקח סולם שהוא שבור ושם אותו כסכך ועליו שם סכך, אם זה מועיל או לא מועיל, במרן יש דעות כאן ולכאן בשולחן ערוך. עכשיו זה שלוש שאומר מתי הסכך כשר. וכנגד זה אותם שלושה תנאים בהפך הם פוסלים את הסכך. כלומר, אם יש לי סכך שהוא מחובר לקרקע, זאת אומרת זה עץ שצומח ואני לוקח את הענפים שלו ושם בתור סכך, זה פוסל. ועוד דבר, אם אין גידולו מן הארץ, שמתי ברזלים וכל מיני דברים אחרים, זה פוסל. כמה? צריך שיהיה רוב. מאות בטל ברוב. ושלוש, שלא יהיה דבר המקבל תומעה. שאם שם דבר המקבל תומעה, לא שכח, הוא פסל אותו. עכשיו השאלה, האם יהיה דבר שאין בו לא את שלושת התנאים האלה ולא את שלושת אלה? מה דינו? אתה הגבלת אותי לשלוש פרטים. אם אני אמצא פרט שאין בו לא את, לא את הכן ולא את הלא, מה ההלכה? זה פוסל או לא פוסל? יש דבר כזה שהוא לא יהיה לא מזה ולא מזה?
הזיכונים?
איך? הזיכונים,
זה
אלפי מחד. הזיכונים. מה אתה אומר?
אם הרב אמר כרגע, אם יש דבר כזה, סימן שיש. נה, אני לא יודע לגלל.
לא, שאלו, לא אני אמרתי. זה, עליו השלום, רבי הייניך מבינה.
יש משהו.
יש לו ספר מרחשת, הוא שואל שם. הוא שואל. אז מה, תביא, נו, אז תביא דוגמאות. הוא הביא דוגמה, הזיכונים.
קרטונים, הרב.
אז או המרחשת כותב, אם זה ריק, אין שם אוויר, אוויר, זאת אומרת באמצע השכח קורה שיש אוויר, פתאום יש הפסקה של אוויר. כמה אוויר שפוסד בסוכה? שלושה טפחים, שזה 24 סנטימטר. אם יש באמצע השכח בכל האורך 24 סנטימטר הפסקה, זה פוסל. זה נהיה סוכה בשני עצמה. אתה צריך פה שלוש תפנות ושיעור של שכח, פה שלוש תפנות ושיעור של שכח. תחליט איפה, איפה שאתה רוצה. אז זה פוסל. לכן אם יהיה כל שלוש תפחים כל פעם, זה יהיה פסול. אז זה אני צריך ללכת. הוא אומר, זה נקרא, זה לא גידולי קרקע, זה אוויר. זה לא מקבל תומעה, כי זה אוויר. וזה לא מחובר לקרקע, זה אוויר. אז זה לא זה ולא זה. ככה הוא כותב.
מי עושה ככה, כבוד הרב? מה? מי עושה ככה?
עשה, אין לו מספיק שכח, הוא עשה סוכה גדולה, מה אתה רוצה? עשה סוכה ענקית לכל בני השכונה, ועשם אוויר באמצע. אז אם זה פחות משלושה, אני אומר לבוד. פחות משלושה טפחים. כל 20 סנטימטר יש הפסקה. ועוד 20 סנטימטר. ועוד פעם, זה נקרא לבוד. אותו דבר בדופן. בדופן, אם יש לי שלושה טפחים, מרחק, בדופן, זה לבוד. נקרא תוך שלושה טפחים לבוד. יותר משלושה טפחים לא אומרים לבוד. אז זה אותו, על אותו משקל הוא הולך. הוא הולך שאם זה כך, אז זה נקרא הנפקמינה בין זה לבין זה. אז מה הדין? האם האוויר, עדיין אנחנו בסימן שאלה, האם האוויר הזה הוא ייקרא כמו סתום ואז יהיה לבוד? או נאמר שאין פה, אין פה שכח, וזה לא יהיה כשר? זה השאלה. אז התשובה היא ככה, מה למעשה קורה כעת? אם אני אכנס לסוכה כזאת ויש שם אוויר באמצע בכל שלושה טפחים, מה אני עושה? אז תלוי, כדי לשבת תחת האוויר הריק זה לא מועיל, זה לא. אבל כדי לקיים את המצווה של לשבת בסוכה, אתה צריך לשבת תחת השכח. לכן תמיד היו החכמים דור שעבר, כולם צריך מזקנים את בונן, שהיה נכנס לסוכה, תשאים לו מקום לשבת, דבר ראשון הוא מסתכן מה יש לו מעל הראש, שלא יהיה שם לא לוסטרה ולא איזה קישוטים ולא יהיה אוויר פתוח, אלא הוא מחפש איפה יש שכח, הוא יושב תחת השכח. כך היה, כך יוסי. אז זה, לשבת תחת השכח, זה נקרא, אבל לגבי שזה יפסול את הסוכה, זה לא פסל. כן, שלושה תוכים עסק, אבל אתה אל תשב שמעל הראש שלך יש אוויר. זה מה שהוא כותב בעל המרחשת. כי אני צריך שכך עם שלושה תנאים, ואין לי פה, באוויר אין לי את השלושה תנאים. מה אתה אומר?
לגבי קישוט, כמו שהשכח, נעשה כמו שההלכה אומרת, יפה, כמו צריך ההלכה.
האמת שמצד ההלכה קישוט הוא בטל לגבי השכח, בתנאי שהוא בתוך שלושה טווחים לשכח. אבל אם הוא פחות משלושה טווחים וגם הוא רחב יותר, אז זה לא פוסל את הסוכה, אבל אתה לא יושב מתחתה. והמדקדקים לא עושים בכלל מתחת השכח כלום. מורבי עליו השלום לא היה מרשה לשים תחת השכח שום דבר. הכל בא דפנות. דפנות תקשט מה שאתה רוצה. גם אל תשען והראש שלך יהיה מתחת איזה שרשרת ואיזה אני יודע מה. צער. אז זה אל תעשה. או צינור של המזגן. יש הצינור הזה שמוציא את מבעיר את המזגן. זה הוא שמן כזה, עווה. כמו זרוע של גולבר. אז זה הסדר, זה למדנו עכשיו, שזה הסוגיה שאנחנו כעת הבנו. אז מה יצא לנו בסיכום? יש סוכה ויש שכח. יש שכח ויש דפנות. דפנות, לדעת רבי יושיה, גם הם נקראים שכח. מביא פסוק, וסקותה על הארון את הפרוכת ולמעלה. אבל להלכה לא נפסק כמו. נפסק כמו חכמים שחלקו עליו, חיד ורבים, הלכה כרבים, שדופן לא נקרא שכח. ולכן דופן יכול להיות גם מדברים שמקבלים טומאה, גם כלים, גם ארון, גם חפצים. יכול להיות דופן, יכול להיות עץ נטוע באדמה ומוציא פירות, אין לי בעיה. אבל השכח, שמה אני צריך שיהיה באמת, יהיה ארון, יהיה רוב שכח.
לפי רביה צריך,
מה הוא אומר? אתה יושב שם מרחוק ומדבר בלי מיקרופון, איך אני אשמע אותך? תגיד לי. אני לא משה רבנו. משה רבנו היה שומע מקצה העולם ועד קצה הוא.
כן,
הרב,
לפי
רביה את השלושה
תנאים
צריך להדפנות?
מה?
לפי רביה שלושה תנאים צריך להדפנות?
שלוש צפחים, מה צריך?
שלוש
תנאים.
שלוש תנאים של
נפנות. מה?
האם צריך לדפנות את השלושה
תנאים? מה? שלושה תנאים? אל תשב תחת השלוש צפחים.
לפי רביה, הוא לומד את השלוש תנאים שצריך
לשכח,
גם לדפנות צריך?
רביה לא נכנס לזה. רביה בא להסביר את רבי יושיה, האם רבי יושיה דיבר לכל העניינים? או לא לכל העניינים. אז הוא אומר לכל העניינים. הוא סובר שדופן זה כמו שכח לכל העניינים.
הוא חוזר ככה רביה? כן.
התוספות חלקו עליו. בכל אופן זה לא להלכה. להלכה זה לא, דברי רבי יושיה לא נפסקו להלכה, אלא הלכה כמו חכמים, כי אחי ורבים הלכה כחכמים. אז בכל אופן, למדנו פה, הרווחנו סוגיה חשובה בהלכות סוכה. וזה חשוב ללמוד הלכות סוכה, כתוב שזה מגן. אני אספר לכם מה עשה, היה בירושלים, אני הכרתי אותו, זכיתי להכיר אותו, רבי יוסף שרבני, עליו השלום. הכרתי גם את אביו, הרב יהושע שרבני, אריך ימים, למעלה מ-100 שנים. הרב יוסף שרבני היה שקדן גדול, שקדן עצום. והוא, עליו השלום, הוא היה, בזמן כך סיפרו לנו אבותינו, אני לא הייתי אז, היה בזמן המלחמה של תשח, לפני תשח, היה ישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה, הייתה החזית מול הלגיון הירדני, וגם מול הכביש של יריחו, שבא מיריחו. עכשיו, כל התגבורת לירושלים הגיעה בכיוון יריחו. ומשם ההגנה פתחו להם עמדה בתור ישיבת פורת יוסף על הגג, מקום גבוה, וראו מרחוק את הכל, גם חולש על הר הבית, ומשם הם היו יורים. מה עשו הערבים? הם התחילו להפציץ את הישיבה פורת יוסף. עכשיו, ישיבה פורת יוסף, אז גרו שם תלמידי החכמים. כשבנו אותה, בנו איתה דירות, 20 דירות. בדירות היו גרים שם הרבנים. הרבנים של הישיבה גרו שם. חוץ מרבי עזרתיה לא גר שם, והרב אחרים לא גרו שם. אבל היו שם. הרב אפרים כהן, אביו של הרב שלום כהן, הוא גר שם. חם שלום נולד שם. וכן היה שם גם הרב עובדיה עדיה, בעל יסקיל עבדי. היו שם כמה, הרב בן ציון אתון, אביו של הרב שבתאי אתון, ועוד ועוד גדולי ישראל היו, גאוני העולם, זכינו להכיר אותם. לא, הרב צדקה לא. אבל בקיצור, הם אומרים, הרב סלמן אליהו, אביו של מרדכי אליהו גם כן היה שם גר, ואותו, כולם בדירות שם. עכשיו, התחילה הרשע, אז הם מרדו למטה למרתף של הישיבה. המרתף זה הספרייה שם, היה מתחת האדמה, וישבו שם. עכשיו, הנשים, אתה יודע מה זה, כל רגע נופל פגז, צעקות. והוא היה יושב, לומד עם חבר שלו מסכת סוכה. היה לומד מסכת סוכה. והנה, הוא לא יכול, הוא היה מאוד פדנט, אני הכרתי אותו אישית, הוא הספיד את מור אבי, אז הוא היה מאוד פדנט, כן. היה מסתכל על דברים דקים, וכל דבר מפריע לו, וכל דבר הזה. אז הוא לא יכול לסבול, כל מה צעקות, 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 אמר, אני עולה לבית מדרש, למה ללמוד? שבוי ואבוי, בית מדרש שם, חלונות פתוחים, לכל ה... אתה רואה את כל העולם משם, וכל העולם רואה אותך. צעקו עליו, מה אתה עושה? אומר לו, אני לא מפחד, אני לומד מסכת סוכה, וסוכה מגנה. ככה הגמרא אומרת, יש פסוק, שסוכה תהיה לצל יומם, ואשר אמרנו בצילו נחיה, יש כמה מאריך ימים, שנאמר שאמרנו בצילו נחיה, וכן וסוכה תהיה לאור יומם, וכן על זה הדרך יש פסוקים בלי סוף. סקות אלה ראשי ביום נשק, הנה נשק זה נשק, לא נשיקות, זה נשק. קיצור הדברים, אז הוא עלה למעלה ולמד שם ולא נפגע. אחרי זה הם היו פליטים, אז הם הגיעו, כל הפליטים שברחו מהעיר העתיקה לא היה להם בתים, אז ברחו, הלכו לקטמון הישנה. קטמון הישנה הייתה ביד הערבים, והיו שם כל השגרירויות, השגרירים עצמם, השגריר העיראקי, הסעודי, הסודני, מה אתה לא רוצה, הלובי, המסרי, כולם היו גרים שם. ועד היום הבתים שם הם בתים לשימור, הם נמצאים שם הבתים. עכשיו הבתים, הם נטשו את הבתים וברחו. יצאה שמועה אצל הערבים שהיהודים נכנסים לשם ושוחטים בהם, אז הם ברחו ועזבו את האוכל ועזבו את הצלחות וכלים הכי יקרים, השאירו את הכל, נסו על נפשם. כמו עכשיו אלה שלא עליכם ברחו מהבניין שהתמוטט, לא עליכם ועלינו, ככה היה עם אלה, ברחו. טוב, ברחו, אז הם לקחו כל אחד מה שהצליח לתפוס, איזה בית תפס וגר שם. כך נהיה שלהם, זה נקרא רכוש הנטוש, ככה היו קוראים לזה. בתוך משרד המשפטים היה מחלקה מיוחדת שאתה מפקחת על הרכוש הנטוש, זה היה בידיים שלהם. אז בקיצור הדברים, ראינו מפה כמה הסוכה היא מגנה. זה כתוב, יש לזה מקור בספרים, שעצם לימוד מסכת סוכה למגן. כל שכן היושב בסוכה בזמן המצוות עשה. עכשיו הראשית חוכמה כותב שמצוות סוכה, מי שיושב בסוכה, יותר חמור מקדושת בית הכנסת. מה? הוא אומר, בית הכנסת זה דרבנן. אין לנו בפסוק שאני עושה בית הכנסת, שיש קדושה בית הכנסת. אלא יש פסוק אחר ביחזקאל, אחרי שנחרב בית המקדש, אז הוא אומר להם, והיהי לכם במקדש מעט. אז מה זה דרשו רבותינו? אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זה מקדש מעט? זאת אומרת, יש בו מעט קדושה. הזוהר הסביר, כמו מה זה, זה מבהיל. זוהר פרשת בחוקותיי. כתב פירוש מדהים. כתב, והיה להם במקדש מעט, שבית המקדש שנחרב, התפזרו האבנים שלו בכל העולם. עכשיו לא הכוונה אבנים פיזית, זה רוחני. וכל מקום שנפלה שם אבן מבית המקדש, נבנה שם בית הכנסת. אז גם פה שאנחנו יושבים כעת, יש שם אבן, יש כאן אבן מבית המקדש. לכן יש קדושה. במקום שמתפללים קבוע, כל בית שקבעו אותו לתפילה, כותב הרמב״ם, יש בו קדושה. בקדושת בית הכנסת, לכן אסור לאכול ולשתות ולעשן וזה וכו' וכו'. שם שם מגיע הושענא רבה, אז מביאים ברכות לאכול. הכי טוב לצאת שם לעזרה, לחצר או לסוכה, הכי טוב. הרי אוכלים גם בסוכה, לא אוכלים מחוץ לסוכה. אז אדם יזהר בזה. אומר הראשית חוכמה, אבל סוכה בשם הרמק, רבנו משה קורדבירו, היה רבו. אומר, אבל סוכה זה דאורייתא, שבעה ימים היא קודש. הרי יותר מזה, אם אני שמתי איזה חפץ בסוכה או קבעתי אותו בסוכה, קרש שדפקתי אותו בסוכה, אני אסור לי כעת להוציא אותו משם. יש בגמרא מובא אפילו מוצא כסם לחצות שיניו, נתקע לו בשר בשיניים באמצע הארוחה, אז יש לו שמה קנים, מוציא איזה חתיכת קנה ועושה לנקות את השיניים, לא מוציא איזה קנה להצביע בספר, אסור. זה קודש, הכל הוקדש. ומרן לא כתב שאלה שתולים פירות בסוכה, אז זה נהיה מוקצה כל השבעה ימים. מתי זה הועיל? אם אני רוצה להשתמש ברימונים או בזה, אם אני אומר בכניסת החג, אינני בדל מהם כל בין השמשות. זאת אומרת, בין שקיעת ההמה לבין צאת הכוכבים, שזה 18 דקות בערך, אני לא בדל מהם. אני עדיין מעוניין להשתמש בהם. אני לא הקצאתי אותם לסוכה. אז זה מותר לך בסוכות, אם תצטרך להשתמש. אבל בסתם פשט לא עושים את זה. לא משתמשים. אז אומר מכאן תלמד כמה מצוות סוכה חביבה וכמה היא חשובה וכמה צריך להיזהר בה, כי היא מגנה עלינו. לכן בהושענא רבה השתדל מאוד שהלימוד יהיה בסוכה. כך כתב הרב חידת התפילה שלפני הושענא רבה, לפני הלימוד, מודים אנחנו לך, נתת לנו בחודש הזה, חודש השביעי, ראש השנה ויום הכיפורים ואת חג הסוכות, ועכשיו אנחנו יושבים בסוכה ומקיימים מצוות ישיבה בסוכה. עכשיו אם הוא לא יושב בסוכה לא יגיד את זה, ידלק את השורה הזאת, כי הוא משקר, זה שקר. אלא אם הוא יושב בסוכה הוא יכול להגיד את זה, ואז הוא אומר את חומש דברים כולו בתוך הסוכה. כן, שהוא יושב בסוכה או בבית הכנסת או בביתו, איפה שהוא יכול.
איפה העדיפות?
ו?
מה העדיפות?
בסוכה?
בסוכה בתוך הבית?
לא משנה, סוכה. אני לא אמרתי איפה.
בבית כנסת אין סוכה, אם אין לו, אין לו
אפשר. אז בסוכה.
בבית שלו היא בסוכה?
בסוכה, אמרתי לך, הוא תולק. בסוכה. איפה יש סוכה? שם יש.
גם הרב אמר, זה הרבה שנים, אחרי ערבית ישר למות את החומש.
יפה, טוב מאוד. אז אם כן, ככה היו נוהגים. עד היום האשכנזים נוהגים שבאחרי תפילת ערבית הם בספר תורה, מוצאים ספר תורה וקוראים מתוכו, וכולם שומעים בחומש את ה... כי שומע כעונה, אז שומעים את ה... ולמה? כיוון שהוא חומש חמישי שבחמישה חומשי תורה, והלילה יש חתימה. חתימה זה נעשה בחמש אצבעות, אז אני צריך את החומש החמישי לעשות את זה, ולכן אני לוקח גם בבוקר, אני לוקח חמש בדי ערבה וכינים אצבעות מהלילה, חמישה בדי ערבה גם כן כנגד אותם חמישה, כי יש חותם, אז אני צריך שיהיה לי חותם טוב ומוצלח, שיהיה לי שנה מוצלחת. ושהיום התחילו עם ערביות, מורביות, כאלה עלים, ענפים ארוכים, זה, זה יותר מדי, רעש וכולי וכן זה. גם האשכנזים נוהגים ביום האחרון, יום השעון הרבה, הוא מתיר את הלולב, ואז הלולב מקשקש. אתה תשמע אותו שהוא זה, וואו וואו וואו, יש לו לולב אורך שלוש, אני לא מגזים, שתי מטר ועוד. הוא פותח אותו והוא מנענע כל הלולב, כל... אתה חושב שהתקרה זזה. והוא מנענע לכל הצדדים.
מה זה נותן לו?
לא, כך הם נוהגים, מה אתה רוצה מהם? וכן על זה הדרך. אותו הדבר רבנו הארי מזהיר עכשיו, עוד כמה פרטים לגבי הימים האלה, מה שאוקטואלי. למשל, אדם עושה הקפה בהושענא רבה, צריך להקיף כשהלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל, והם מחוברים ויש לו את הסידור. אז ייקח איזה, יש, הוציאו פעם, הוציאו כמו חוברת קטנה של הושענות, אז זה קל, או בסידור מחזור, קח מחזור ויקרא בתוך המחזור. לא יכול, תקיף, תגמור הקפה, אתה לא צריך תקיף מסביב, תגמור ואחר תקרא את כל ההושענות עם הלולב והאתרוג. העיקר שתיקח לולב והאתרוג ותקיף איתם את הטבע. ולפי הרמב״ם לא חייב להיות טבע, לא חייב להיות ספר תורה בטבע, אבל ככה מנהג, המנהג הוא לשים ספר תורה בטבע ולהקיף. אז זה הסדר. עכשיו צריך לזכור מה זה נקרא הקפה. אתה צריך לשים לב איפה התחלת את ההקפה, באותה נקודה שהתחלת שם אתה מסיים הקפה. אתה יכול יותר גם, אבל לא פחות בשום אופן, הרבה לא שמים לב. וגם חיזה, כשהוא עובר מקום צר, הוא הולך ופתאום הוא עומד. היום כך קרה לי, צעקתי לו, הלו הלו תזוזו, הוא גמר ופנוי הדרך לפניו וכולם אחריו, פקק תנועה, ואהבת לרעך כמוך, תקדם, תהיה ער, קח כדור לערנות, תתרענן. קיצור, צריך... עכשיו, ביום השנה רבה זה שבע הקפות, זה עוד יותר מבלבל. אתה צריך לזכור את הנקודה שהתחלת, משם אתה מתחיל ומסיים הקפה, ואז אתה נקרא שהקפת. תעשה שבע כאלה סיבובים. אותו הדבר ביום שמחת תורה. אז בהושענא רבה זה לבד, זה עניין של שבע הקפות שאנחנו עושים בעזרת השם. והנה כנמים, הציבור עייף מאוד, אתה רואה שמתחילים לדבר דברים בטלים ומתפזרים, תעשה להם מניין לפני הנץ, אין מה לעשות, בדעבד נעשה מניין כזה. יש מובה, אמרתי להם ביום שישי, יש מובה בשדה חמד, שאלה למה? כי אני לא יכול לקחת לולב בבוקר עד נץ החמה, לפני הנץ אני לא יכול. האמת, מצד ההלכה מעמוד השחר אני יכול, כן, כי זה נקרא יום, אבל הגמרא אומרת שיום זה נקרא, אבל למין קרא יום, אז זה לא ניכר יום עד שיוצא שמש. אז בין הזמן הזה שיש אור אבל עדיין שמש לא יצאה, זה זמן כזה ספק באמצע. אז מי שנמצא באמת בלחץ, או מחכים לו בבית, או שהוא בעל תפקיד שמצריך, זה מותר לו, אין בעיה. תעשו מניין שיקדימו קצת, כי גם הנץ יוצא מאוחר והתפילה יחסית ארוכה, יש בה הרבה הושענות, לכן זה נקרא הושענא רבה, כי הרבה ראשונות אומרים בה, אז זה הסיבה, אז ישתדל לעשות כמו שצריך. וזה הסדר, יעשה אותו, ויקרא ויתכוון, יתפלל על כל השנה, שתהיה שנה טובה. יתפלל שיהיה גשם, שיהיה ברכה, יש שם כמה פיוטים, על האתרוגים, על הקרוטמלים, על האפרסקים, השזפים והמשבשים והענבים, הכל, וואו, וואו, וואו. שפע גדול יורד מהשמיים ביום הזה, שערי שמיים פתוחים, תתפלל ותבקש מהקדוש ברוך הוא, ייתן לך הכל. מה שאתה רוצה ייתן לך. זה יום של ההנבני מקיף, נותן, והיד פתוחה, פותח את ידיך. אז נעשה את כל הסדר, ואחרי התפילה אנחנו יוצאים החוצה, הולכים איפה שיש אדמה, וחופטים את הושענה, כמו שאמרנו. אומר לפני כן תהי רצון, וכוון על הילדים שלו, למערבה גם תהי הזרע, אז גם יזכה לזרע של קיימה, גם יזכה שהבנים יהיו צדיקים ותמידי חכמים כל ימיהם, גם בני בנים, זרע זה גם הצאצאים הלאה, פלד מעכשיו על הנכדים ונכדי נכדים, שיהיו כולם בריאים ושלמים ועובדי השם באמת. אחר כך חוזרים לבית הכנסת ואומרים נשמת כל חי, וזה רבנו אליעזר פאפו תיקן, לומר מקבל עליי בני נדר לשנה הבאה בעת הזאת לומר נשמת כל חי, זו סגולה שישאר בחיים, ואז יכתב ספר חיים. אחר כך שנו את שמחת תורה, יום שמחת תורה, שמחה גדולה, למה? אז נמסרים הפתקים. אז בלילה אנחנו עושים הקפות, שבע הקפות. אתה, אם אתה רואה שמעריכים או אתה מהר או מה, תעשה אתה את ההקפות, תגמור את השבע הקפות, תקרא מה שצריך לקרוא. שמה יהי רצון, פסוקים, שמה ישראל, השם מלך, השם מלאך. אנא השם הושענא, לא נהגו המקובלים להגיד, אבל היום אומרים שיגידו, אנא השם הצלחנה, רוצים עוד כל מיני. זה מנהגים שונים, אבל העיקר זה שמה ישראל והשם מלך, זה העיקר. וכן התפילה שאומרים אחרי כל הקפה והקפה. ואחר כך, בבוקר, זה הכי חשוב. בוקר זה שמחת תורה. צריך לקום מוקדם, כדאי להתפלל מוקדם בבוקר, ולהספיק שיש שלושה ספרי תורה, שלושה חתנים. מה הסוד של החתנים האלה? צריך לדעת, חתן מעונה שיש לנו, חתן מעונה. היום לא זוכרים את זה. חתן תורה וחתן בראשית. הם שלושה רצופים. אתה היום לא משתף פעולה. אתה רשום אצלי ביומן. אז שלוש חתנים, שלושה חתנים יש. יש לזה סוד. מה הסוד? מעונה, לא קוראים מעונה. תראה, כל העולים, אנחנו מרבים בעולים אותו יום, שמחה. אז עד מעונה הם עוצרים. ולאשר אמר, כך אומר, אין כאלה, זוכב שמיים בעזריך, וגאוותו שחכים, הרי זה עוד פעם יכול לחזור, וזאת הברכה, וכן זה הדרך. עכשיו, חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. בסוף, יש מעונה, זה סמוך, זה עולה, מעונה, זה חשוב, יש לו חשיבות. הוא לבד קורא את הפסוקים שמעונה אלוהי כן. אחר כך יעלה החתן תורה. חתן תורה עולה וקורא את כל הפרשה, מתחיל מההתחלה, מסיים לעיני כל ישראל. ואין להפסיק באמצע. אפילו קדיש אנחנו לא אומרים. מיד שהוא מסיים, לידו עומד החתן בראשית ומתחיל, אומר בסימנה הטבה, ברכו את השם המברך. מברך וקורא את בראשית ברא אלוקים עד אשר ברא אלוהים לעשות. מסיים, אז החתן תורה אומר את הקדיש ואומרים הדרן עלך, כי לא להפסיק. למה? כי השטן רואה שמסיימים, אומר לקדוש ברוך הוא, הנה סיימו את התורה, די, הם הולכים הביתה, הולכים לאכול ולשתות. אומר לו, לא, הנה תראה, הם ממשיכים. מיד מסיימים מתחילים, לא תעמוד על הפרק, זה לא תעמוד שם בסוף הספר, קוראים הפסוקים הלאה וזה, אבל כל זה בתנאי שקראת שניים מקרא ביום השנה רבה, קראת אותו, אחר כך התפללו מוסף. אז יש, מה עם ההקפות? יש עושים את ההקפות אז, ויש עושים את ההקפות אחרי מוסף. כל מקום לפי עניינו, תלוי איך שהם נוהגים. מנהג ירושלים היה לעשות אפילו לפני קריאת התורה. ככה היה עד היום האשכנזים עושים. לפני קריאת התורה עושים את ההקפות, מיד אחרי שחרית. שבע הקפות עם קצת שירים ושלום על ישראל ומתחילים. אבל לא יאריכו יותר מדי והיזהרו לאכול פת לפני חצות היום. ב-12:20 לעשות קידוש וליטול עדיין להספיק לאכול המוציא עד 12:30.
הרב, שאלה.
רגע, בלי שאלות. אז שקור את זה, עשה 12:30, עשה יאכל פת, ואם יקדים עוד יותר טוב. ואז יאכל בשר, יאכל שתי יין, יש מצווה, יום חג. לאכול כזית בשר ולשתות בבית יין, שעניין גדול. זה סעודת מצווה, סעודת סיום התורה. מכאן שעושים סיום לגומרה של תורה. שלמה המלך, כשחנך בית המקדש, עשה סעודה גדולה משתה לכל עם ישראל על חשבונו. מה רצית?
הרב כתב בספר שלו,
כן,
מסוכת בציון, שאבא של הרב על אבא שלו מה היה שם צדיק שהוא בודו בחיים בסוכה, והרב שם כתב יש טעם לדבר. אנחנו צריכים לחוש לזה?
לא, היום לא חוששים. עושים תמונות של רבנים
אפילו בעודם בחיים
לא חוששים, אבל בתנאי שהם חכמים. לא, לא ישים, לא ישים כל מיני, גם תבן, גם מספור רב איבנו. כן, צריך שיהיה חכם. כן.
השאלה השנייה, כבוד הרב.
כן, שאלה השנייה.
אחרי הערבית של מוצא...
מה עכשיו, שאלה שאלות תשובות, כן.
אחרי הערבית של מוצא הקפות.
שעושה.
ישר עשה הקפות אחרי הערבית הרב?
ערבית של?
מוצא אחד.
מוצא אחד, כן. ככה אנחנו עושים. ערבית של מוצאי החג, תכף ומיד. הרי עלינו לשבח, אחד שמו אחד, מיד מוציא הספר תורה, שם אותו בטבע, ומתחילים לשם איחוד, ועושה הקפות. זה הקפות שבהם עניין גדול מאוד. אז תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ותאריכו ימים ושנים, בטוב ובנעימים. מה רוצה? לא יודע, אני לא מוכר ספרים. תשאל שם מה קורה, שם יעזור, ותזכו לחיים טובים וארוכים, כל טוב.